מסכים דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, דף למד וו עמוד ב' בשורה האחרונה, במילים תנו רבנה. כל יהודי בעולם שתפגוש ותשאל אותו, תגיד, אתה יודע אולי מה זה מצה? בדרך כלל אנשים יענו, מה שאוכלים בפסח, כזה פת, דקה, פריחה, אם זה מצת מכונה זה מרובה, אם זה מצת יד היא עגולה, זה מצה, לא? אני רוצה לשאול שאלה. יכולה להיות מצה שהיא לא קשרה לפסח? בשווקים וברחובות, בוודאי. כל השנה מוכרים מצות. מצות שהן לא קשרות לפסח, בוודאי. יש מצת חמץ ויש מצה קשרה לפסח. אבל זה רק בלשון עברית המדוברת. אבל בלשון הקודש, כמו שאתה לא יכול לומר על היום שהוא לילה, האדם עצוב, אתה לא יכול להגיד שהוא שמח, ועל אדם כועס, אתה לא יכול להגיד שהוא רגוע, כך אתה לא יכול להגיד על מצה שהיא חמץ. מה זה מצה? עיסה שלא תפחה. מה זה חמץ? עיסה שתפחה. זה לא הנקודה פה הצורה, האם היא דקה או שהיא יבה, האם היא פריחה או שהיא רכה, האם היא עגולה או שהיא מרובעת, זה לא משנה. מצה הכוונה שזה עיסה שלא תפחה. יש לי שאלה. האם אפשר בפסח לשווק לחמניות מקמח ומים קשרות לפסח, שהן מצות? ייתכן דבר כזה? לחמנייה, כמו שאנחנו רגילים. רק מה? נקפיד שהיא לא תחמיץ, שהיא לא תטפח. נעשה חבורות של יהודים מראי שמיים, שמהלישה עד סוף האפייה לא יעברו יותר מחי רגעים, 18 רגעים, ונעשה את זה קשר לפסח. האם זה אפשרי? הגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן, אין אופין פת עבה בפסח, דברי בית שמאי. איך שאנחנו מבינים בהתחלה, מה הכוונה פת עבה? אל תעשה מצה בעובי של לחמנייה למשל, אל תעשה את זה עבה. למה? כי מאוד קשה להשגיח שהפת לא תחמיץ. ברגע שהפת דקה, אז אתה שם אותה בתנור ומיד נאפת, היא לא מחמיצה. אבל כשזה עבה, אז עד שזה נאפה, לוקח זמן. בינתיים העיסה בפנים יכולה קצת להחמיץ. אנחנו צריכים להיזהר ממשהו שלא יחמיץ. ובית הלל מתירים. אז נראה כאילו בית הלל סוברים שאפשר גם לעשות פת עבה. אז אם כן, אולי כן אפשר לעשות לחמנייה כשרה לפסח. מקמח של חיטה אפילו, כך נראה, כן? אבל הברייתא מיד שואלת, הגמרא שואלת, וכמה השיעור של פת עבה שבית הלל מתירים לעשות מצה כזו? מביאה הגמרא, אמר רב הונא, עד עובי של טפח. למה? עד טפח מצאנו שאפשר לעשות פת שעדיין תהיה כשרה לפסח, שעדיין תהיה מצה. שכן מצינו בלחם הפנים, בבית מקדש, בתוך ההיכל, בצד צפון, היה את השולחן שעליו היו סדורות שתי שורות של 12 לחמים, לחם הפנים. לחם הפנים היה אסור שיהיה חמץ. היו צריכים להשגיח עליו שלא יתפח, שלא יחמיץ. העובי שלו היה טפח. זה היה מצות בעובי של טפח. אז רואים שניתן לעשות מצות קשרות לפסח בעובי של טפח. האם כן לכאורה אפשר להתחיל לשווק? לא. אפשר לשווק לחמניות קשרות לפסח? התשובה היא לא. הגמרא מיד מביאה קושייה. מתקיף לרב יוסף. מה, אתה משווה בין לחם הפנים לשאר המאפיות האזרחיות הרגילות? אם אמרו להתיר לעשות לחם הפנים בעובי של טפח בזריזים, שהם ודאי הכהנים, כן? שהם אלה שאופים את לחם הפנים, הם זריזים, הם יוכלו להיזהר שהעיסה, אפילו אם היא בעובי של טפח, לא תחמיץ. יאמרו להתיר גם אצל שאר האנשים בשם אינם זריזים. אם אמרו להתיר בפת עמלה, שעמלים הרבה בלישה שלה, כל הזמן עמלים ללוש אותה, לא נותנים לרגע אחד לנוח לעיסה, אז היא לא מחמיצה. יאמרו בפת רגילה שאינו עמלה. עוד חילוק, חילוק שלישי. אם אמרו באפייה שאופים את הלחם הפנים, לוקחים בשביל זה עצים משובחים, עצים יבשים. ולכן, אש שמוסקת על ידי עצים יבשים בוערת הרבה יותר טוב והופעה הרבה יותר מהר, אז לכן אין חשש שהעיסה תתפח. יאמרו בעצים לחים, שכשהעץ לח הוא לא אופק כל כך מהר. עוד חילוק, אם אמרו בלחם הפנים שהיה נאפה בתנור חם, הוא היה תנור שחיממו אותו מראש, יאמרו בתנורים שלנו שהוא עדיין תנור צונן, ולאט לאט הוא מתחמם, עד שתוך כדי שהוא מתחמם בינתיים כבר הפת יכולה להחמיץ. אם אמרו בתנור שהיה של הלחם הפנים זה היה של מתכת, יאמרו בתנור של חרס, שרוב האנשים היו אופים פת בתנור של חרס. ומכיוון שיש הרבה הבדלים בין לחם הפנים לבין פת שאדם רגיל עושה בבית, אז אי אפשר להשוות בין מה שאנחנו רואים בלחם הפנים שעשו פת באובי של טפח וזה היה מצה, להתיר לנו גם כן לעשות פת באובי של טפח וזה ייחשב מצה. אלא מביאה הגמרא הסבר שני, מה הכוונה פת אבה? אמר רב ירמיה בר אבא, שאלתי את מורי ורבי, ביחידות, בייחוד, בפרטיות, בצנאה. ומנו, מי היה מורו ורבו של רב ירמיה בר אבא? זה היה רב. איקא דאמרי, לפי לשון אחר, רב ירמיה בר אבא, הוא אמר בשם רב, שרב פעם אמר, שאילית את רבי בייחוד. רב שאל את רבו, מי היה רבו של רב? ומענו, רבנו הקדוש, מחבר ספר המשניות, שישה סדרי משנה, רבי יהודה הנשיא. שאלתי אותו, מהי פת אבה? מה הכוונה פת אבה, שבזה פתחנו את השיעור עם הברייתא, שבית שמאי אומרים שאסור לעשות פת אבה בפסח, ובית הלל אומרים שמותר. אז הוא ענה לי שזה לא הכוונה למצה אבה, לפת אבה, אלא פת מרובה, שהוא מכין כמות גדולה של לחם, יותר מה שצריך ליום טוב, ביום טוב. הנקודה פה, זה לא לעניין חמץ או מצה. הנקודה פה, נתחיל עם מה שמותר. ביום טוב, חכמים התירו לעשות מלאכות מסוימות, לצורך אוכל, אוכל נפש. לאפות, בתנורים של פעם, שלא היו עשויים מחשמל, היו עשויים מאש, שהיו עושים תנור מאש, מעצים, אז היה מותר לאפות ביום טוב. השאלה היא, בפסח, כשאדם רוצה לאפות ביום טוב, כמה מותר לו לאפות? אומרים לו, אל תופה פת אבה, אל תגזים, אל תופה מדי הרבה לחם. למה? כי זה נראה כאילו אתה עכשיו פתחת פה מאפייה. אתה בא לעשות עכשיו לחם גם בשביל לחול המועד. אדוני, לא. מה שהתירו לך לעשות מלאכה ביום טוב לצורך אוכל, זה רק לצורך שמחת יום טוב. זה בשביל החג עצמו, היום. לא בשביל מחר, לא בשביל לשווק. אז לכן אומרים לך, אל תעשה פת אבה, אל תעשה פת מרובה, אל תעשה כמות גדולה. מה שנקרא בסיטונאות, אבל כמובן הרבה פחות. אל תעשה מידה הרבה, רק מה שאתה צריך לעכשיו. זה הכוונה פת אבה. אני שואל את השאלה, אם זה פת מרובה, אז מה יקראו לי פת אבה? תקרא לזה פת מרובה. מביא הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, משום דנפישה בלישה. כי בזמן הלישה היא פת אבה. העיסה היא אבה, כי אתה הולך לעשות ממנה הרבה לחמים. יותר מה שאתה צריך. והיא באה את האמה, הסבר שני, באמת מדובר פה על פת מרובה. רק יש ניבים בלשון שזה שונה ממקום למקום. ובאתרי דעי טענה, במקום של אותו טענה ששנת הברייתא הזאת, כשרצו להגיד הרבה פת, אמרו פת אבה. פת מרובה, פת אבה קראו לי. עכשיו, שואלת הגמרא, אם לא מדברים פה על לחם אבה, אלא מדברים פה על הרבה לחם, אז מה הייתה מה? למה בית שמאי אוסרים לאפות בפסח הרבה לחם? אם משום דקטרח תרחה זה לא צריך, אם תגיד שאתה מתיר לבן אדם אמנם לאפות לחם ביום טוב, אם יש לו כמובן, כמו שאמרנו, תנור לא חשמלי, תנור מאש בלבד, התירו לו לאפות ביום טוב, זה רק לצורך יום טוב, אבל לא לעשות מדי הרבה כדי לא לתרוח תרחה שלא צריך. אז מה העירייה בפסח? למה כתוב תנו רבנן, אין אופין פת אבה בפסח, דברי בית שמאי. למה דווקא בפסח? גם בשבועות לא וגם בסוכות לא. אפילו ביום טוב אחר נמי אסור. מתרץ את הגמרא, נכון, אתה צודק, באמת, זה שכתוב בפסח, לא חייבים דווקא לכתוב בפסח. אין אחי נמי, רק והי טענה, הטענה הזה ששנת הברייתא, זה היה כששאלו אותו ביום טוב של פסח קאי, הוא בדיוק עסק בענייני יום טוב של פסח, לכן הוא דיבר על פסח. תעניין נמי אחי, באמת יש ברייתא שמוכיחה את זה. שזה לא דווקא בפסח. מביאים מחלוקת בית שמאי ובית הלל לעניין פת אבה. בית שמאי אומרים אין אופין פת אבה, לא כתוב בפסח, אלא ביום טוב. ובית הלל מתירים. לפי התירוץ הזה יוצא אם כן, שגם בית הלל שמתירים לעשות פת אבה, הם לא מתירים לעשות מצה אבה. הם מתירים אולי לאפות קצת יותר לחם. כמובן, מן הסתם גם בית הלל לא מתירים לאפות בלי סוף. כמובן גם להם, לדעתם יש הגבלה מסוימת, אבל הם לא מדברים לגבי האובי של המצה. עכשיו נשאלת השאלה, שבה פתחנו את השיעור, האם מותר לעשות לחמניות מצה, לחמניות מקמח ומים לפסח, כשרות לפסח, שאנחנו נקפיד עליהם חזק, שלא יחמיצו. אז ככה, השולחן ערוך, בסימן תף סמך, סעיף ה', פוסק כמובן, כמו התירוץ השני, שבפת אבה, גם בתילל מודים, שאסור, אסור לעשות פת אבה. אבל מה? השולחן ערוך כותב, הלשון שלו היא כזאת, אין עושים בפסח פת אבה, תפח. נראה מדבריו שדווקא אם זה אובי של תפח זה אסור, אבל אם זה פחות מתפח, תפח נראה מדבריו שמותר. אבל בכל זאת אנחנו רואים בפועל שאנשים נוהגים לעשות מצות דקות, לא עושים מצות אובי אפילו פחות מתפח, אפילו לא חצי תפח. כי ההסבר לזה הוא מאוד פרקטי ומאוד פשוט. לא אפשרי לעשות מצה אבה ולהקפיד עליה שהיא באמת לא תחמיץ בכלל. לוקח זמן, מי שפעם היה במאפייה, כמה זמן לוקח מהרגע שמכניסים את הלחמניות לתנור עד שהן נאפות? לוקח קצת זמן. בזמן הזה, בפרט שהלחמניה נמצאת בחום, היא יכולה בפנים קצת להחמיץ, לתפוח. לכן מאוד 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 מקפידים בכל תפוצות ישראל לא לעשות בשום אופן את המצות שיהיו אבות. מה כן? יש מצות תימניות, שזה לא מצה פריחה, מצה רכה. מצה רכה. וזה יש הרבה קהילות שנוהגים באמת לאכול את המצות האלה. הן מצות דקות, הן לא מחמיצות, אבל הן לא קשות גם. הן יותר רכות, הן עם יותר מים, יותר נוזלים. אז באותם המקומות שנוהגים לאכול את המצות האלה בפסח, זה באמת הידור מצווה וזה עונג, יום טוב, פילי פלאים. ידוע אבל שהאשכנזים מחמירים לא להשתמש עם המצות הרכות. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, מובא בספר הליכות שלמה על חג הפסח בפרק ט' סימן ממעל, סעיף ממעל הערה פי. שם הוא כותב בלשון הזאת, והמנהג בין האשכנזים לעשותה דקה ככל האפשר. זאת אומרת שאצל האשכנזים מאוד מקפידים שהמצה תהיה דקה ככל האפשר. אנחנו גם יודעים שאצל האשכנזים מקפידים שהיא תהיה דקה ופריחה, וזה בשביל הידורים מיוחדים, כדי שלא יבואו לידי שזה לא יבוא להחמיץ המצות. כמובן שיש בעניין הזה של המצות הרכות והמצות הפריחות פולמוסים ארוכים לגבי ההלכה, מה הידור בזה שעושים אותו פריך, למה לא יכולים לעשות אותו מצות רכות. יש אומרים שכל המושג שהמצות הן פריחות התחיל מזה שבעבר רצו לאפות את כל המצות לפני פסח, ואם היו עושים את זה מצות רכות, אז זה היה במהלך הפסח, זה היה יכול כבר להרכיב, הם לא היו אופים בפסח עצמו, מכמה וכמה טעמים. אז היו עושים את זה פריך. לא היה להם מקפיאים בשביל לשמור את זה במקפיא, כדי שזה לא ירכיב. אז לכן עשו את זה פריך. אבל יש עדיין כאלה שבכל זאת מקפידים, יש הרבה תפוצות ישראל שזה אצלם חוק ולא יעבור. אין דבר כזה. מצה חייבת להיות דקה, פריחה, חוק ולא יעבור. אבל כמובן צריך לדעת שהמקור פה בדברי הגמרא שלנו, שבאמת נראה מהתירוץ השני בגמרא שאפילו מצה באובי של תפח יהיה אסור, כמו ששולחן ערוך פוסק ככה באמת, שפת אבה באובי של תפח זה אסור, וטוב לציין כאן את דברי הרימה. הרימה כותב שם בסימן תף סמך בסעיף ד' הוא כותב, ויש לעשות המצות רקיקין ולא פת אבה כשאר לחם. למה? הוא מביא טעם ברור, כי אין הרקיקים ממהרים להחמיץ. מי שרוצה לעיין עוד בעניין, יש הרבה ספרים שעוסקים בנושא הזה, גם שם על המקום בסימן תף סמך, שם סעיף ד', סעיף א', יש את הביור הלכה ועוד ספרים שעוסקים מאוד הרבה בנושא הזה, ולהלכה כמובן כל אחד ינהג כמנהג רבותיו וכמסורת אבותיו, כמו שאנחנו יודעים שבחג הפסח זה החג שהכי מקפידים כל אחד לשמור על המסורת לפי הרב שלו, לפי אבותיו, כל אחד לשמור לפי המנהג שהוא נוהג. אם אנחנו כבר מדברים על לחמניות, אם פתחנו את השיעור, אם אפשר לעשות מצה בצורה של לחמניה, אולי נדבר על זה, האם אפשר לעשות מצות בצורות מעניינות. מביאה הברייתא, תנו רבנן יוצאים ידי חובת מצה בפת נקייה, מסובי, מקמח נקי, ובפת הדרעה, או פת ממצה שעשויה מקמח לא כל כך נקי שיש בו סובים, וכן יוצאים ידי חובה בסריקין נקי, המצוירים בפסח, דיינו מצות שיש עליהם צורות מצוירות בפסח. אף על פי שאמרו לכתחילה, אין עושים סריקין המצוירים בפסח. למה? תכף הגמרא מביאה. הנה, אמר רב יהודה, דבר זה שאל בייטוס בן זונין. כך קראו לו, בייטוס. הוא היה, היה לו כנראה מאפייה מאוד מאוד עם מוניטין, היה משהו משובח מאוד. אז הוא שאל, הוא רצה לצאת עם איזשהו ליין, הוא רצה לצאת עם איזשהו רעיון חדש לשיווק. רצה לעשות מצות עם צורות כאלה מיוחדות. אז הוא שאל את החכמים, פני מה אמרו, אין עושים לכתחילה סריקין המצוירים בפסח. אמרו לו, אתה יודע למה? כי כשאופים מצות, צריך להזדרז במהירות המרבית כדי ללוש מהר, לעשות את הצורה של המצה מהר ולשים את זה בתנור ושזה יפה מהר. צריך את המהירות פה, זה הנקודה. אז לכן, אם אתה תיתן לעשות צורות, פני שהאישה שואה עליה, לעשות את הציור שיהיה ככה יפה, ובינתיים מחמצתה. אמר להם, אז בייטוס אמר, אני יש לי פטנט שלא יצטרכו להתעכב בכלל בשביל לעשות את הצורה. אני אעשה דפוס ייצור, אפשר יעשנה בדפוס, ויקבענה כיוון. יקבעה את המצה כיוון, הכוונה מהר, בלי להשתהות. אמרו לו, תראה, חכמים יש להם אחריות. אנחנו לא יכולים להגיד, שמע, בן אדם הזה מותר, אנשים ילמדו ממך. אתה צריך גם לדעת, לפעמים גם מה שמותר לעשות, אל תעשה, כי תקר בחשבון מה האחרים ילמדו ממך, והם יבואו לידי תקלה. הם לא ידעו ללמוד ממך נכון, אבל הם יחשבו, אם אתה עושה, אתה הרי יודע, ילמדו ממך, ובסוף הם יבואו לידי טעות. הם יראו שאתה עושה סריקים, כי אתה יודע איך עושים, יש לך דפוס, ואתה גם יודע להיזהר שלא יישארו שעיריות של בצק בדפוס כמובן והכל, אבל לא כולם ידעו לעשות את זה כמו שצריך, ויאמרו כל הסריקין אסורים וסריקי בייטוס מותרים, בסוף אנשים יגידו, איך יכול להיות שזה מותר, זה אסור, יבואו להתיר אצל כולם, לכן החמירו חכמים לא לעשות צורות למצה. אמר רבי אלעזר בר צדוק, פעם אחת נכנסתי אחר אבא, רבי צדוק, לבית רבן גמליאל, והביאו לפניו סריקין המצוירים בפסח. מה שאמרנו שלכתחילה אסור לעשות. אמרתי, אבא, לא כך אמרו חכמים, אין עושים סריקין המצוירים בפסח? איך ייתכן שבביתו של נשיא ישראל רבן גמליאל מביאים סריקין המצוירים? אמר לי, בני, לא של כל אדם אמרו. סריקין המצוירים זה שאסרו לעשות מצות עם צורות מיוחדות, לא דיברו על אדם פרטי שעושה צורות במצה, אלא דווקא במצות של נחתומין אמרו. למה? כי כאלה שעושים מצה בשביל למכור, הם יקפידו על הצורה שתהיה מושלמת, כי אחרת אף אחד לא יקנה מהם את הסחורה. ולכן פה חוששים שהם יתעכבו, אבל בן אדם שעושה בבית לא יצא הכי מושלם, לא נורא. מה שעושים בסוף כולם ייתנו את המחמאות כמו שצריך, איך שיצא יצא. בשביל זה לא יבואו להתעכב ואין חשש, לא היה בזמנם חשש של חימוץ. איקא דאמרי, יש לפי לשון אחר איך שהוא ענה לו, למה אצל רבן גמליאל היה מותר? אחיקה אמר לי, לא של נחתומין אמרו לאיסור, לא אמרו כי אצלהם, יש להם דפוס מיוחד לעשות את זה, כמו של בית בייטוס שאמרו, אנחנו נעשה דפוס, ונכניס את הבצק לתוך הדפוס, וברגע זה יצא לנו צורה יפה, לא נתעכב על זה. אז שמה באמת, לא בשלהם אסרו, שלהם מותר, אלא בשל כל אדם אסרו. למה? כי כל אדם אין לו את הדפוס הזה, והוא יבוא לעשות את הציור, ויקח לו זמן, והוא ישתהה, ובינתיים הניסה תחמיץ, לכן זה אסור. אמר רבי יוסי, עושים סריקין מצוירים כשהן דקים, כמין רקיקים, אבל, והן עושים סריקין כמין גלוסקאות. אם אתה רוצה לעשות צורה למצה, זה דווקא כשהמצה היא דקה, אבל מצה עבה, אל תעשה בה צורות. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, ברייתא שעוסקת לעניין הפרשת חלה. כשאדם לש עיסה בצק, אם הוא לש בכמות של עשירית העיפה, לא נכנס כרגע למידות, אז הוא צריך לעשות הפרשת חלה, להפריש חלק מהעיסה, להביא את זה לכהנים, ובזמננו שהעיסה נתמת, אין מה להביא את זה לכהנים, אז זה הולך לשריפה, לאיבוד. אבל לא כל עיסה יש לה שם של עיסה. לא כל עיסה יש לה שם של חלה. מעיסה של חלה צריך לעשות הפרשת חלה, אבל אם זה עיסה שמיועדת לעשות מזה יטריות, לעשות מזה כל מיני סוגים של ספגטי וכדומה, אלה הם עיסות שמיועדות לבישול. לא צריך לעשות ממפרשת חלה במקרים מסוימים. כמובן אנחנו לא נקיף כרגע את כל הנושא המאוד מאוד רחב הזה, אבל הרעיון הוא שבשביל שיהיו חייבים בהפרשת חלה, זה צריך להיות עיסה שמיועדת לחלה. אבל הסופגנין, לחם כזה שהוא עשוי כמו ספוג, סופגנין מלשון ספוג, שיש בו חללים כאלה כמו ספוג, והדובשנים והאיסקריטין, שזה מיני סוגים של מאפים שמתוגנים בדבש, וחלת המסרט, חלה שעושים אותה במחווה, תכף אנחנו נרחיב בזה קצת, והמדומה, דיינו, עיסה שהתערב בה תרומה, פטורין מן החלה. אז חוץ ממדומה, כל הסוגי יסוד שדיברנו, סופגנין, דובשנין, מסקריטין וחלת המסרט, הסיבה שהם פטורים ממצוות הפרשת חלה, למה? מכיוון שהם לא בשם של לחם, אלא הם נחשבים כל מיני יסוד שעושים אותם בצורות לא של לחם. זה כל מיני יסוד, כמו שאמרנו, מזכיר את הסגנון הזה של יטריות או של כל מיני דברים מהסוג הזה, שהם לא עניין כל כך של לחם. ולעניין מדומה, מה זה מדומה? מדומה זה שהיה עיסה של חולין שהתערבב בזה עיסה של תרומה, שהביאו לכהן תרומה, זה נהיה קודש, זה התערבב בעיסה של חולין. אז העיסה הזאת לא מפרישים מן ההפרשת חלה. למה? כי הפסוק אומר, תרימו תרומה. בחלה כתוב, תרימו תרומה. אתה עכשיו מפריש תרומה. החלה היא נקראת כמו תרומה, מלשון להרים. אתה מרים תרומה, אבל פה כשיש לך מעורב בתוך העיסה, תרומה, אז כבר יש פה תרומה, אז אתה לא מפריש על זה הפרשת חלה. עכשיו הגמרא דנה, מהי חלת המסרט, שזה אחד מהסוגי חלות שאין עליהם שם של לחם. אמר רבי יהושע בן לוי, זה חלה שעשויה מקמח כזה, שלפני שלשו אותו, את הקמח חלטו במים רותחים של בעלי בתים, שהוא חלוט של בעלי בתים. אז זה גם כן לא חייב בהפרשת חלה. אמר יש לקיש, כל הרשימה שדיברנו, אם זה סופגנין, דובשנין, סקיריטין וחלת המסרט, הם באמת הללו מעשי אלפס הן. הם מבשלים אותם בתוך קדרה, בתוך סיר, ולכן הם לא נחשבים לחם. איזה מין צורת לחם יש לזה? רבי יוחנן אמר, באמת מעשי אלפס נחשבים בדרך כלל ללחם, וחייבים עליהם בהפרשת חלה. גם סוג עיסה כזאת, גם סוג של מאפה כזה, שנעשה בתוך קדרה, גם כן יש עליו שם לחם. אז אתה שואל אותי למה הרשימה של הסופגנין, דובשנין, סקריטין וחלת המסרט שפירטנו, למה הם פטורים מחלה, זה סיבה אחרת. הסיבה היא, הללו הם פטורים, כי שעשן בחמה, היה חום חזק של שמש, אמר הבן אדם, חבל, אם יש כבר שמש קופחת, בוא ננצל את זה. והלך שם את העיסה בשמש, שהשמש תופה לו את העיסה, ומזה נוצר כל הסוגי מאפים שדיברנו, סופגנין, דובשנין, סקריטין וחלת המסרט, ולכן אלה פטורים מחלה, כי אין להם שם לחם. שואלת הגמרא, מייטיבי, כתוב בברייתא, הסופגנים והדובשנים והסקריטין, אם עשם באלפס, הם כן חייבים בחלה. אז קשה על דבריו של ריש לקיש, התירוץ הראשון שאמר, שכל עיסה, כל מאפה שנאפה בקדירה, לא מפרישים הפרשת חלה. כאן אנחנו רואים שאם הוא עשה את הסופגנים והדובשנים והסקריטין באלפס, חייבים בהפרשת חלה, ורק אם הוא עפה את זה בשמש, בחמה, אז הם פטורים. כמו שאמר רבי יוחנן, כמו התירוץ השני, תיובתי דרבי שמעון בן לקיש, שהוא אמר שגם אם עפו את אותם סופגנים וכולי באלפס, הם עדיין יהיו פטורים. אמר, אולי, יש לי אפשרות לתרץ את דבריו של ריש לקיש. אמר לך רבי שמעון בן לקיש, שזה הכוונה ריש לקיש, הכה בברייתא במאי עסקינן, שקודם כל הרתיח את האלפס, קודם כל הוא הרתיח את הקדרה, ולבסוף על הדפנות הוא הדביק את העיסה. ואז זה כמו תנור, לכן זה חייב בהפרשת חלה. ולעומת זאת, במקרה שהוא קודם כל הדביק את העיסה על הדפנות של הקדרה, ורק אחר כך הרתיח את הקדרה, אז לכאורה, אלה דבריו, כאן נאמרו דבריו של ריש לקיש, שכזה עיסה שאפו אותה בצורה כזאת, היא לא חייבת בחלה. שואלת הגמרא, מה? אבל הדביקו לבסוף הרתיח, מה היא אחי נמי דפטורין? כמו שריש לקיש רצה לומר, אז אם כן, יש לי קושייה, אם יש הבדל בין, אם המאפים האלה נאפו, שהוא לקח קדרה, והוא קודם הרתיח את הקדרה, ואז הוא הדביק את המאפים האלה, אז אתה אומר שהם חייבים בחלה. אבל אם הוא קודם כל שם את המאפים, ורק אחר כך הרתיח, אז הם פטורים מחלה. אז למה הברייתא, כשמחפשת מקרה שהמאפים פטורים מחלה, היא לוקחת את הדוגמה שבן אדם ניצל את הטבע, ניצל את החום של השמש הקופחת, וככה עפה את המאפים, רק אז היא פטורה מחלה, הלחמים האלה, רק אז פטורים מחלה. שאלת השאלה, בשביל מה אתה צריך להגיע עד לשמש, עד לירח, בשביל מה להגיע עד לשם? יש לנו פה מקרה, באותה קדרה, שאם קודם הבן אדם הדביק את הלחמים על הקדרה, ורק אחר כך חימם אותה, אז עדיין, כבר הלחמים האלה פטורים מהפרשת חלה, אז למה לא לקחת את הדוגמה הזאת? אם כן, לפלוג ועד את עני סייפה עשן בחמה פטורים, במקום במקרה שהברייתא חיפשה מקרה שהמאפים האלה יהיו פטורים מחלה, היא הגיעה לזה שמדובר פה שאפה את המאפים האלה בחמה. למה הוא צריך להגיע לזה? לפלוג ולהתנה בדידה. הוא יכול להביא חילוק כשהאדם אפה את המאפים בקדירה מפעמים שהם יהיו חייבים בחלה, פעמים שיהיו פטורים מחלה. במה דברים אמורים שהוא אפה בקדירה באלפס, יהיה חייב בהפרשת חלה כשהוא אפה את המאפים האלה שם, כגון שהוא קודם הרתיח את הקדירה, ורק אחר כך לבסוף ידביק את יישא על הדפנות של האלפס, וככה זה נראה כמו תנור, ככה היו אופים בתנור, ולכן הוא תהיה חייבת בחלה. אבל אם הוא קודם כל ידביק על גבי הדפנות של האלפס, של הקדירה, כשהם עדיין היו צוננות, ורק אחר כך הוא חימם את הדפנות והפעה, אז לבסוף יש תהיה פטורים, למה באמת לא מביאים את הדוגמה, למה לא מחלקים לגבי אותה קדירה, פעמים שחייבת בחלה, כשקודם הוא הרתיח את הקדירה, ופעמים שפטורה מן החלה, כשהוא קודם ידביק ואחר כך הרתיח. רצית הגמרא באמת כן מביאים את הדוגמה הזאת, רק חסרים פה מילים בברייתא, חסורי מחסרא ואחי קטן. בוא תשמע איך הברייתא צריכה להיות כתובה. שכשהברייתא פותחת ואומרת שהסופגנין והדובשנים והאזכרתין וחלת האלפס, כל אלה, הסופגנין והדובשנים והאזכרתין עם הסען באלפס חייבים בחלה, אז בהמשך כתוב, היה צריך להיות כתוב, במה דברים אמורים כשהוא הרתיח ולבסוף הדביק, קודם הוא הרתיח את האלפס, את הגדרה, ואחרי שכבר זה היה חם רותח, הוא הדביק על זה את המאפים, שעה זה דומה לתנור ולכן האיסה הזאת חייבת בחלה. אבל אם הוא קודם הדביק ורק לבסוף הרתיח, זה דומה, נעשה כמי שנעשהן בחמה. זה מה שהברייתא אומרת בהמשך, שאם עשהן בחמה את האיסות האלה הם יהיו פטורים, מדובר פה שהוא עשה את זה באמת באלפס בקדירה, רק שהוא קודם הדביק אותם על הקדירה ורק אחר כך הרתיח אותה, אז זה כמו שזה נעשה בשמש בחמה, הם יהיו פטורים. שואלת הגמרא קושיה נוספת על ריש לקיש, תשמע, יוצין, הברייתא אומרת, יוצין במצה הינה. מה זה הינה? הפסוק אומר, אל תאכלו ממנו, מהקורבן פסח, נא. מה זה נא? נא זה הכוונה דבר שלא מבושל מספיק. אז גם לגבי אפייה, הנה הכוונה שהיא לא אפויה מספיק. יוצאים ידי חובה במצה שהיא לא אפויה מספיק, וכן יוצאים ידי חובה במצה עשויה באלפס. אז אתה רואה מפה, לא כמו ריש לקיש, שהוא אמר, הללו מעשה אלפס אין. הוא כשהוא ראה את הברייתא, אתה יודע, הסופגנין, הדובשנים והאזכרתין, אלה פטורים מן החלה, ואין להם שם של לחם. אז הוא אומר, אתה יודע למה? כי הם עשויים באלפס, הם עשויים בקדירה. פה אנחנו רואים שיוצאים ידי חובה במצה עשויה באלפס, רואים שיש לזה כן שם לחם, אז למה שלא יצטרכו לתת מזה הפרשת חלה? עונה הגמרא, כבר אמרנו לך את ההבדל. יש הבדל, בברייתא הראשונה שהקשית על ריש לקיש, יש הבדל כשבאדם מופה את המאפים באלפס בקדירה, האם הקדירה כשהוא הדביק עליה את הלחמים, את המאפים, כבר הייתה רותחת או לא? אז אותו דבר נתרץ גם כאן. האחד נעמי שירתיח ולבסוף ידביק, אם הוא קודם הרתיח את האלפס, את הקדירה, ואחר כך הוא ידביק עליו את המאפים, אז יש להם שם של לחם, ואם שמרו עליהם שהם לא יחמיצו, יוצאים בהם ידי חובת מצה. שואלת הגמרא, מהי מצה הינה? מה ההגדרה שהמצה היא הינה, דהיינו היא התחילה להיאפות, אבל היא לא נאפתה מספיק, שאפשר כבר לצאת בה ידי חובה. כמה היא צריכה המצה להיות אפויה, כדי שאי אפשר לצאת בה ידי חובה? אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, כל שהיא כל כך אפויה, שפורסה, הוא פורס אותה לשניים, ואין חוטים של בצק נמשכים ממנה. אז אתה רואה שהיא כבר אפויה גם מבפנים, כי כשהיא לא אפויה לגמרי בפנים, כשאתה חותך אותה ואתה מושך אותה לשני הצדדים, נמשכים חוטים של בצק. אבל כשאתה רואה שלא יוצאים חוטים של בצק, אמנם לא חייב להיות שזה כבר אפוי לגמרי, אבל זה כבר יכול להיות שזה נקרא אפוי כמו נא, הינה, וכבר אפשר לצאת בזה ידי חובת מצה. אמר רבה, וכן לחמי תודה, אותם לחמים, שצריך להביא, כשאדם מביא קורבן תודה, הוא מביא 40 מיני לחמים, הוא צריך לאפות אותם, אם הוא אפה אותם קצת, לא מספיק, אפה אותם, אבל כבר, כשחותכים אותם, הם לא נמשך החוטים של בצק מחצי לחצי אחר, אז זה כבר נחשב אפוי מספיק, שזה קשר ללחמים של תודה. שואלת הגמרא פשיטה, למה שיהיה הבדל בין לחמי תודה לבין מצה? הכה לגבי מצה, לחם כתיב, כתוב שצריך לאכול לחם עוני, צריך שזה שם של לחם. ואחה בלחמי תודה גם כן כתוב, לחם, שם של לחם כתיב. אז אם כן, גם לגבי לחמי תודה, פשוט צריך שיהיה לזה שם של לחם. אז אם זה אפוי מספיק, שזה מספיק בשביל הלחם של מצה, זה גם מספיק בשביל הלחם של הלחמי תודה. מה החידוש? מתרצת הגמרא, אם לא שהיינו אומרים במפורש, את דבריו של רבה, של לחמי תודה, אם הם נאפו, לא לגמרי, אבל כבר כשחותכים אותו לשניים, לא נמשכים חוטים של בצק, זה כבר נקרא מספיק אפוי. אם לא היו אומרים שזה מספיק, הייתי אומר שרק לעניין מצה זה מספיק, אבל לעניין לחמי תודה זה לא מספיק. למה? מהו דתימה, הועיל וכתיב לגבי קורבן תודה כתוב, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה להשם. למה צריך לכתוב אחד מכל קורבן? אחד שלא ייטול פרוס. אל תיקח לחמי תודה שהם כבר חתוכים. תביא לחמים יפים, שלמים. בסדר, הבאתי לחמים שלמים, רק שהם אפויים, לא לגמרי. למה? אבל כבר כשחותכים אותם לא נמשכים חוטים. למה שיהיה אסור? הייתי חושב שאולי יהיה אסור, כאחה, כמאן דפריס אדמיה. זה כמו שזה פרוס. למה זה כמו שזה פרוס? אז רשי כותב במסכת מנחות, בדף האנזיין עמוד ב', הוא כותב, שכשהיא לא אפויה לגמרי, היא נפרכת כשמטלטלים אותה. אז כשאתה מרים אותה, היא מתפוררת מעצמה כשהיא לא אפויה לגמרי. לכן זה לא נחשב אחד, ככה הייתי חושב. לכן כמה שמלן רבה, שברגע שזה כבר מספיק אפוי, שאם אתה חותך את זה לשניים, לא נמשכים חוטים של עיסה, של בצק, סימן שזה מספיק אפוי, וזה כבר קשר ללחמי תודה. רבי יוחנן אומר, שאם אפו, אם מופיעים מאפים בקדרה, באלפס, זה נקרא לחם וזה חייב בחלה. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מי טבעי, המאיסה. תכף נראה מה זה. בית שמאי פוטרים מחלה, לא חייבים להפריש חלה מאיסה כזאת, ובית הלל מחייבים. החליטה, גם זה תכף נראה מה זה, השיטות הפוכות. בית שמאי שמקודם פטרו, פה הם מחייבים, ובית הלל שמקודם חייבו, פה הם פוטרים. מה ההבדל בין מאיסה לחליטה? מה זה? איזו היא המאיסה ואיזו הוא החליטה? המאיסה זה קמח שעל גבי מוגלשין, מוגלשין הכוונה מים רותחים, אולי מלשון שזה גולש, מוגלשין, ששופכים, יש מים רותחים, שופכים לתוכם קמח. אז יוצא האיסה, השם של האיסה הזאת, מה זה נקרא? מאיסה. ומה זה החליטה? זה הפוך, שלוקחים קמח ויוצקים עליו מים רותחים. מוגלשין שעל גבי הקמח. בסדר? עכשיו, הפלא הגדול הוא מה ההבדל בין מוגלשים לבין מאיסה. מה ההבדל בין חליטה לבין מאיסה? למה השיטות של בית שמאי ובית הלל הפוכות? תכף הגמרא תגיד שבאמת השיטות לא הפוכות, אלא ששניהם סוברים שבעצם גם במאיסה וגם בחליטה, הדעה של בית שמאי היא אותו דבר, והדעה של בית הלל היא אותה דעה. זאת אומרת, אם בית שמאי מתירים, הם מחייבים בחלה, במאיסה הם מחייבים בחלה גם בחליטה, אם הם פותרים, הם פותרים בשניהם, רק שזה פשוט שני תנאים שונים, ובעצם כל חלק בברייתא זה לפי דעה אחרת, כמו שמיד נראה. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו רבי יוסי, זה וזה לפתור, מאיסה וחליטה, שני הסוגי איסות האלה שעשויים ממים רותחים, לא משנה אם שמת את המים רותחים לפני ואחרי זה שמת את הקמח, או שקודם שמת את הקמח ואחרי זה שמת את המים רותחים, לא משנה. איסה שנעשתה על ידי מים רותחים, פטורה מהפרשת חלה לפי דעתו של רבי יוסי. ואמרי לה, יש אומרים שהוא אמר הפוך, שלא משנה אם שמת את המים רותחים קודם או ששמת את הקמח קודם, איסה שנעשתה על ידי מים רותחים, זה וזה לחיוב, חייבים בהפרשת חלה. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, בין מאיסה, בין חליטה, כותב את הברייתא. הסען באלפס פטור. אם אני אופה את המאפים בקדרה באלפס, זה פטור מהפרשת חלה. כשאל רבי יוחנן, רבי יוחנן הרי אמר שגם כשאופים באלפס, האיסה חייבת בחלה. תכף נגיע לזה. בכל אופן, הגמרא שואלת על הברייתא עצמה. ותנא קמא, לפני שהגמרא תתרץ את רבי יוחנן, הגמרא רוצה קודם כל להבין את הברייתא. ותנא קמא, מה הולך פה? מה הולך פה? מה ישנה מאיסה ומה ישנה חליטה? למה? בפירוש הרגיל בברייתא, כשאנחנו קוראים את זה, כן, מתחיל הברייתא שתי שורות מלמעלה, מי טבעי, המאיסה, בית שמאי פוטרים, במאיסה ובית הלל מחייבים. ואם זה חליטה, אז הפוך, בית שמאי מחייבים ובית הלל פוטרים. מה ההבדל? מה? תנא קמא, מה ישנה מאיסה ומה ישנה חליטה? מה? הרי שניהם זה מים רותחים שלשו בהם קמח. מה זה משנה אם שמו קודם את הקמח או ששמו קודם את המים הרותחים? אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, וכן אמר רבי יהודה, ואיתה תימא יש אומרים שאמר את זה רבי יהושע בלוי, באמת כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו. באמת הדין של חליטה ומאיסה זה אותו דין. בית שמאי, אם הם מחמירים במאיסה, הם מחמירים גם בחליטה, והם מחייבים בחלה. ובית הלל שמקלים, מקלים בשניהם. אז רגע, פעם אחת בית שמאי מחייבים ופעם אחת בית שמאי פותרים? זה מחלוקת מה סוברים בית שמאי ומה סוברים בית הלל. ותברה, מי ששנה זו, לא שנה זו. זאת אומרת, מחלקים את הברייתא לשניים. כאילו כתוב ככה, המאיסה והחליטה, בית שמאי פותרים ובית הלל מחייבים. ויש אומרים, המאיסה והחליטה הפוך, בית הלל פותרים ובית שמאי מחייבים. זאת יש מחלוקת מי המחייב ומי הפותר. לפי התנא של תחילת הברייתא, בית שמאי הם אלה שפותרים ובית הלל הם אלה שמחייבים. ולפי התנא של החלק השני של הברייתא, זה הפוך, שבית הלל הם אלה שפותרים ובית שמאי הם אלה שמחייבים. אבל בכל אופן, הגמרא עכשיו מביאה את הקושייה על דעת רבי יוחנן, שאומר שאם לשו מאפה ואופים את זה על גבי קדירה, על גבי, איך זה היה נקרא, אילפס, אז זה חייב בהפרשת חלה. וכאן הרי מה כתוב? קטן המיית, מכל מקום למדנו בברייתא, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, בין החליטה ובין המאיסה, לא משנה מה שמו קודם, את המים הרותחים או את הקמח, שהסן באילפס פטור. קשה לרבי יוחנן שאמר חייב, אם עשה בתנור חייב, אבל בכל אופן זה שכתוב שאם עשה באילפס פטור, תיובת עד רבי יוחנן, אמר לך רבי יוחנן, תנאי היא. יש בזה באמת מחלוקת תנאים, מה הדין של איסה שבאים לאפות אותה באילפס, הכוונה בקדירה. דתניא, יכול יהי מאיסה וחלוטה, האיסות האלה, הייתי יכול לומר שהם יהיו חייבים בחלה. יש באמת דעות סוברים שהם חייבים בחלה. בכל אופן, מאיפה לומדים, לפי דעת התנא הראשון של הברייתא, שהם פטורים מחלה? תלמוד לומר, לחם. זה לא לחם. כשאתה שמת פה מים רותחים בקמח, לא ככה עושים לחם. זה, אתה חולט את הקמח, זה לא ככה עושים לחם. רבי יהודה אומר, אין לחם אלא האפוי בתנור. מי דיבר על תנור, לא תנור? דיברתי איתך סך הכל על מאיסה וחלוטה. אתה יודע מה זה מאיסה וחלוטה? לא קשור לתנור. מאיסה וחלוטה מדברים פה על הטמפרטורה של המים שבהם לשת את האיסה. אחד מהם זה שאתה קודם שם את הקמח, והשני זה שאתה קודם שם את המים. אבל אתה לא מדבר פה על תנור, אני לא יודע על מה. מה נכנס פה תנור? רבי יהודה אומר, אין לחם על האפוי בתנור. רבי יהודה, היינו תנא קמא, אחורה, שניהם אומרים, מאיסה וחלוטה פטורים מחלה. מה בא פה רבי יהודה לדבר? מה המחלוקת ביניהם? אלא לאו, מעשה אילפס, איקה בינה. כשאתה רואה שרבי יהודה נוגע, מדבר על תנור, אתה מבין שאם הוא חולק ואומר שרק אם זה בתנור זה חייב בחלה, רק מאפה שאופים אותו בתנור, זה נקרא לחם וחייב בחלה, אתה מבין שלפי תנא קמא, גם אם זה לא נאפה בתנור, זה נקרא כבר גם כן לחם. מה, איפה זה נאפה אם לא בתנור? באילפס. אז אם כן, תנא קמא סוברים שמאפה שנאפה באילפס, שם לחם עליו הוא חייב בחלה, לעומת אותו ביהודה סובר שלא, אז אתה רואה שיש פה מחלוקת תנאים, אלא לאו, מעשה אילפס יקרא בנאי, תנא קמא סבר, מעשה אילפס נקרא לחם, חייבים בחלה, ורבי יהודה סבר, מעשה אילפס פטורים. אז אם כן, רבי יוחנן פסק, כמו החכמים של הברייתא הזאת, שהם סוברים, שאם אופים לחם באילפס, זה נחשב לחם וחייב בחלה, לכן אמר רבי יוחנן, שאפייה באילפס נחשבת אפייה. לעומת זאת, הברייתא הקודמת, ששם כתוב שאפייה באילפס לא נקראת אפייה, לפי דעתו של רבי יהודה בברייתא הזאת, שהוא סובר, שמעשה אילפס, אם אופים איסה באילפס, אין לזה שם של לחם, זה פטור מחלה. אולי נגיד שזה באמת ההסבר בדברי הברייתא, אומרת הגמרא, לא חייבים להוכיח שתנא קמא סובר כמו דעתו של רבי יוחנן. לא, אפשר להגיד גם הפוך. לא חייבים לומר שרבי יוחנן סובר כמו דעתו של תנא קמא. אפשר להגיד שהמחלוקת ביניהם זה לא האם אפשר לאפות באילפס, או זאת אומרת, השאלה שלהם היא, האם כשאופים פת באילפס זה נקרא לחם, או שרק אם אופים את זה בתנור זה נקרא לחם. לא חייב להיות שזה הוויכוח ביניהם. יכול להיות דכולי עלמא מעשה אילפס פטורים. אולי כולם חולקים על מה שרבי יוחנן אמר, שכשאופים באילפס, זה נקרא אפייה רגילה וחייב. יכול להיות שכולם חולקים עליו, יכול להיות שכולם מודים שמעשה אילפס פטורים. ואחה, כגון שחזר ואפאו בתנור כמפלגי. הברייתא הזאת מדברת, שבאדם התחיל לאפות את המאפים, בקדרה, והוא העביר אותם מהקדרה ושם אותם אחרי זה בתנור להמשך האפייה. האם זה נקרא שהם נאפו בתנור או לא? תנא קמא אומרים כן, זה נקרא שהוא נאפה בתנור. תנא קמא סבר, כיוון שחזר ואפר בתנור, לחם קרינן בי. איך אומרים? הכל הולך אחרי הסוף, אחרי הסיום. הסיום היה בתנור, זה לחם לכל דבר, וזה חייב בהפרשת חלה. רבי יהודה אומר, שימו לב איך היה הלשון, כן? יכול יהיה מייסה וחליטה חייבים בחלה. אם זה נפק, כולו רק באלפס, תלמוד לומר לחם. שרק אם זה נאפה בסופו בתנור, רק אז יש עליו שם לחם והוא יהיה חייב בחלה. רבי יהודה אומר, אין לחם אלא האפוי בתנור. מה הכוונה? מתחילתו ועד סופו הוא צריך להפות רק בתנור, ובכלל לא להתחיל את האפייה שלו באלפס. ככה רבי יהודה אומר, סבר, אין לחם אלא אפוי בתנור, מהתחלה, מעיקרה. ופה, מכיוון שאת החלות, איך שקראנו לזה, מאיסה וחלותה, ההתחלה שלהם לא הייתה בתנור, כיוון... דמעיקרה בהתחלה לאו בתנור אפיי, הוא לא אפה את זה בתנור, אלא איפה הוא אפה את זה? באלפס, בקדרה, בהתחלה, לאו לחם הוא. לא, אחרי זה הוא השלים את זה, שם את זה בתנור, מאוחר מדי. צריך שמההתחלה עד הסוף הוא יהיה בתנור. טוב, אז אפשר בעצם להסביר שהברייתא הזאת והברייתא הקודמת, זה לא פה עניין של מחלוקת, אלא כמו שבברייתא הקודמת ראינו שחכמים אומרים שאם עשם באלפס פטור, הברייתא השנייה גם כן סוברת שאם עושים את החלוטה וה... איך שזה היה נקרא, מייסה בתנור, אם עשו את זה באלפס, פטור מחלה. זאת אומרת, כולם מודים שאם עושים באלפס את המייסה והחלוטה, פטור מחלה. רק מה שכאן כתוב, שרבי יהודה אומר שאם אין לחם אלא אפוי בתנור, תנא קמא גם מסכימים שאם זה היה לגמרי באלפס, זה לא נקרא לחם. רק הם סוברים שאם בהתחלה זה היה באלפס ואחרי זה שמו את זה בתנור, זה כן נקרא לחם. אומר רבי יהודה לא, כבר בהתחלה זה היה צריך להיות בתנור. אמר רבא, מה איתם עד רבי יהודה, לפי איך שאנחנו כרגע מסבירים, שחייב, בשביל שזה יהיה שם לחם, צריך להפות אותו בתנור מהתחלה ועד הסוף. אבל אם הוא אז התחיל להפות באלפס ואחרי זה שמו אותו בתנור, זה לא נקרא לחם. תכתיב, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור. למה כתוב בתנור אחד? זה בא ללמד, לחם האפוי בתנור אחד. דיינו, שמתחילה עד הסוף זה נאפה בתנור, קרוי לחם, אבל ושאין אפוי בתנור אחד, אין קרוי לחם. ספר את הגמרא, הדרך בזמנם היה שהרב היה יושב, לפניו בשורה הראשונה היו יושבים התלמידים החשובים ביותר, שורה השנייה תלמידים פחות חשובים, ככה לפי הסדר של החשיבות. והסדר היה שרק מי שישב בשורה הראשונה היה יכול לשאול שאלות את הרב. אז הגמרא מספרת על שני גדולי הדור, רבא, אחר כך רב יוסף היה גדול הדור, שבהתחלה כשמיהיו תלמידים, הם אפילו לא ישבו בשורה הראשונה, הם עדיין ישבו בשורה השנייה. ובשורה הראשונה ישב רבי זירא. רבא רצה לשאול שאלה את רבי זירא. אז הגמרא מספרת, יתיב רבא ורבי יוסף אחורי דרבי זירא, רבי זירא, ויתיב רבי זירא כמי דאולה. אז רבא בא לשאול שאלה את אולה, אז הוא שאל את השאלה, הוא ביקש מרבי זירא שיושב בשורה הראשונה, שהוא יהיה זה שישאל את השאלה את אולה. אמר לרבא לרבי זירא, באי מיני מאולה, תשאל אותו שאלה כזאת, הרי אנחנו יודעים שאיסה שאופים אותה במה שקראנו לזה בקדרה באלפס, סיר כזה, זה לא נקרא השם של חלה, וזה פטור מהפרשת חלה. עכשיו יש לי שאלה, אם הוא הולך ואופה את זה בצורה כזאת, הדביק את האיסה מבפנים, בדפנות הפנימיות של הסיר, והרתיח את האש מבחוץ, כמו שבדרך כלל עושים, כשמבשלים, מבשלים מבחוץ ושמים את התבשיל מבפנים. רק פה הוא מדביק את העיסה על הדפנות של הסיר. מהו? האם פה כבר זה כן יחשב לחם ויהיו חייבים להפריש הפרשת חלה? או שעדיין נגיד שזה לא נקרא שם של לחם, כי זה לא נאפה בתנור. אמר לי, אז רבי זירא ענה לו, אני יכול להגיד לך לבד את התשובה, אין לי מה לשאול את זה את אולה, זה פשוט מאוד. מה אים עלי? מה יש לי לשאול אותו? די אמין עלי, אם אני אשאל אותו אני אגיד לך מה היה התשובה. אמר לי, היי, ניהו מעשה אלפס. בדיוק על זה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. זה נקרא מעשה אלפס. איך נראה לך אופים לחם באלפס? מדביקים את הלחמים בצד הפנימי של הקדרה, של הסיר, ומרתיחים את האש מבחוץ. אז בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אמר לי רבי יוסף, תמיד השני, את ההתחלה שאל רבא, רבי יוסף המשיך. אמר לי רבי יוסף לרבי זירא, באו מיני מאולה, שאל את אולה שאלה אחרת. הדביק את האיסה מבפנים, כמו מקודם, אבל האש לא בחוץ, אלא האבוקה נגדו. הוא מניח את האש מלמעלה, מעל הפתח של הסיר. לא מלמט, לא מהחלק החיצוני, אלא כנגד הפתח, כנגד בפנים. מהו? אולי זה נקרא ממש כמו אפייה בתנור, כי הסדר של אפייה בתנור, זה היה כמו חבית גדולה כזאת מחרס, הפוכה, שמלמעלה זה היה סגור ככה, מכל הצדדים, מכל הדפנות זה היה סגור, כמו ממערה כזאת, והפתח כזה, והיו מדליקים אש, ומדביקים בדפנות, היו מדביקים לחם. אז כאן, כשאתה בא, ואתה לוקח את מדביק את הלחם על גבי הסיר, ואתה שם גם את האש כנגד הפתח, אז זה ממש נראה כמו תנור. זה לא כמו סיר שבדרך כלל מהצד החיצוני מבעירים את האש ובפנים שמים את כל התבשילים. פה אתה שם את האש ואת התבשילים, זה כנגד זה. האבוקה תהיה כנגדו, דיינו מול הלחמים, שזה נראה כמו אש. מהו? האם פה זה כבר נקרא כמו אפייה בתנור והעיסה הזאת תהיה חייבת בחלה? אמר לי, אז רבי זהר אמר, גם על זה יש לי תשובה להגיד לך. מהי אימא לי? מה יש לי לשאול את השאלה הזאת את אולה? אני יודע גם כן את התשובה. דימין עלי אמר לי, אם אני אשאל אותו את השאלה הזאת, הוא יגיד לי את התשובה. רוב עניים עושים כן. רוב העניים ככה עושים את המעשה אלפס. כשהם באים לאפות את המאפים שלהם בסיר, הם לא, חבל להם לבזבז כל כך הרבה עצים, להבעיר את האש מלמטה, כמו סיר רגיל, ועד שהפת תאפה יקר זמן. הם מעדיפים לשים את האבוקה כנגד הפתח, ואז זה נאפה הרבה יותר מהר. אז זה די נקרא מעשה אלפס. אז אם כן, גם בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, האם כזאת עיסה חייבת בחלה או לא. בכל אופן אנחנו למדים מפה כמה הייתה המעלה של רבי זרע, שלא סתם הוא ישב בשורה לפני אולה. כי באמת רואים ששאלו אותו שתי שאלות, שבאו לשאול את זה את אולה, והוא בעצמו ידע לענות את התשובות. אז הסדר היה שבמקום לשאול את כל השאלות, את הרב הגדול, שהוא גם ככה עסוק עם הרבה מאוד שאלות גדולות, קודם כל שואלים את התלמידים הבכירים, וככה את השאלות המאוד קשות מעבירים גם כן אל הרב, ועד כאן השיעור על דף למד זין.